כפי שאמרתי, היום ברוך השם אנחנו זוכים לבחירות במדינת ישראל. שלחנו כמובן את התלמידים של המכון להצביע. כשנכנסתי אמרו לי שהציבור מצומצם, אז אמרתי שזה דבר מובן שהציבור מצומצם, כיוון ששלחנו את התלמידים להצביע. יש את התלמידים גרים במקומות בכל רחבי ארץ ישראל. גם מי שגר באילת צריך לנסוע להצביע. זה לא תירוץ שהוא גר באילת. המדינה נותנת את התשלום על דמי הנסיעה, ואנחנו בגלל זה, ברוך השם, שמחים שהתלמידים נסעו להצביע. ובכל אופן, למי שיש לו אפשרות לשבת וללמוד, אנחנו מקיימים את היום עיון הזה. אז אני רוצה עכשיו לעסוק בבירור באמת של הערך של מה שאנחנו עושים היום. אנחנו משתתפים בבחירות דמוקרטיות, ויש תלמידים שבאים ושואלים שאלה מאוד טובה. מה פתאום דמוקרטיה? אנחנו יודעים שיש בתורה מצווה למנות מלך, ומלך הוא לא דמוקרטי, בכלל לא דמוקרטי, לפי המושגים הרגילים של הדמוקרטיה. אז לכאורה, העם שלנו, על פי התורה, לא אמור להתנהל על פי דמוקרטיה. אז איך אנחנו עושים דבר כזה, משתתפים בבחירות דמוקרטיות? מה בכלל הערך של הדבר הזה? עכשיו, הדבר הזה, העניין הזה צריך לברר אותו בשלבים. שלב ראשון, אנחנו נמצאים היום במציאות שאין לנו מלך. מה פירוש מציאות? יבואו כל היהודים הדתיים, יקומו ויגידו, אנחנו רוצים מלך. זה יעזור? ודאי בקום המדינה זה לא היה עוזר. היה רוב של יהודים שלא שמרו תורה ומצוות במובן המלא, לא היו מעוניינים במלכות. גם אם היו מוצאים מלך מצאצאי דוד המלך, הצדיק גדול כמו שבאמת צריך, עם כישרון גדול, יש סיכוי טוב שלא היו מסכימים בכלל שיהיה מלך. מה עוד שלא ברור שיש לנו מלך כזה. והדבר המעניין הוא שעם ישראל במשך דורות הרי התנהל בלי מלך מבית דוד. אם אני אומר דווקא מלך מבית דוד, זה דבר שצריך בדרך אגב לדעת, שיש הלכה מפורשת, על פי התורה ונפסק להלכה גם ברמב״ם, שמאז שהתמנה דוד המלך, אסור שיהיה מלך לעם ישראל שלא מהצאצאים שלו. עד כדי כך שהרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, אומר שהחשמונאים, גם הצדיקים שבהם, נענשו כי הם הסכימו להיות מלכים על עם ישראל, והם לא היו ממשפחת בית דוד. אז הם עברו על ההלכה, עברו על ההלכה, היה להם אחר כך עונש. אמנם, יש כאן שאלה, שמרן הרב קוק זצ"ל שואל, נניח שהחשמונאים לא היו בסדר, אבל מה קרה לכל עם ישראל? האם השלטון הזה שהחשמונאים שלטו בעם ישראל, הייתה לו סמכות של שלטון? הרי לפי זה, לפי מה שאומר הרמב"ן, זה בניגוד לדין, בניגוד להלכה. יש על זה תשובה של מרן הרב בספר שאלות ותשובות שלו, משפט כהן. זה חלק מתשובה מאוד ארוכה שהוא דן בו בכל מיני דברים שקשורים גם בימינו לענייני מלחמות של עם ישראל. מי שרוצה, זה תשובה קוף ממדלת, עמוד שין למד וב. איך אנחנו יוצאים למלחמה, שאל אותו השואל, בלי מלך? כי באופן פשוט, לפי הגמרא, כדי שעם ישראל יצא למלחמה, צריך מלך. עונה מרן הרב קוק תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר שיש שני מושגים במלכות. יש מושג של המלך בעצמו, נכון? המלך בעצמו באופן אידיאלי, רצוי על פי התורה, כך המצווה, צריך להיות מלך ממלכי בית דוד. אבל מה קורה כשאין מלך ממלכי בית דוד? הוא אומר שכל הסמכויות של המלכות חוזרות לעם. מה פירוש חוזרות לעם? המנהיג שהעם ימנה, יש לו סמכות של מלך להרבה מאוד דברים. אין לו את הדין האישי של מלך. יש דברים שכתובים בפסוקים ומפורטים בחז"ל, ובהלכה מלך יש לו דין כזה וכזה באופן אישי. יש דברים שכתובים בפסוק, לא ירבה לו סוסים. יש לו דברים, התנהגות כזאת, התנהגות אחרת, הוא צריך לכתוב לעצמו ספר תורה מיוחד. יש כל מיני דינים. לא על זה מדובר. אלא מדובר בסמכויות של מלכות בהנהגת עם ישראל. אז הוא אומר, במצב כזה שאין מלך על פי ההלכה, אז הסמכות חוזרת לעם, והעם ממנה. את מי הוא ממנה? את מי שהוא רוצה למנות. איך אנחנו יודעים מי הוא רוצה? זה נראה עוד מעט. נתייחס לעניין הזה. אבל זה דבר שמאוד חשוב לדעת, כי זה משנה לנו לכל המציאות שלנו היום. יש אנשים שבאים ואומרים, תראו, יש ממשלה. לא, מה אני אעשה? יש ממשלה. אם אני לא אשלם מיסים, יתפסו אותי, יכנסו אותי, אחר כך אולי ישימו אותי בכלא. אין מה לעשות, אין לי ברירה. למה זה דומה? אם אני נמצא בחוץ לארץ ויש גוי שמשתלט עליי, יש איזה דיקטטור, אז אין לי מה לעשות. לא, זה לא ככה. כשאנחנו נמצאים בתור עם ישראל בארץ ישראל, אנחנו הקמנו מדינה. יש מצב שעם ישראל בוחר בהנהגה מסוימת. ההנהגה הזאת יש לה סמכות מלכותית. והדוגמה הראשונה שהיא בולטת מאוד, שפה על זה מרן הרב קוק מדבר, זה שאם היא אומרת לצאת למלחמה, יש לדבר הזה מבחינה הלכתית, סמכות הלכתית של מלחמת מצווה, גדר הלכתי של מלחמת מצווה, וזה משנה מאוד מאוד. אם תופס אותך בחוץ לארץ איזה שלטון, ותופס אותך ככה, כן, בצבא, ואומר, לך תלחם. היו דברים כאלה. סיפרו לי פעם שהיה לי איזה, מה זה, סבא של סבא או משהו כזה, שבמלחמת העולם הראשונה לא הייתה לו ברירה, הוא היה גר בממלכה הגדולה שהייתה אז אוסטרו-הונגריה, הממלכה הענקית במרכז אירופה, הייתה מלחמת העולם הראשונה, גיסו אותו לצבא. הוא רצה להילחם בעד אוסטרו-הונגריה, לא נראה לי שזה מה שהוא בדיוק רצה. אבל לא הייתה ברירה, אז הוא יצא למלחמה, עשה מה שאומרים לו. אנחנו לא יוצאים למלחמה בצבא הגנה לישראל בגלל שזה מה שאנחנו אומרים, זה מה שאומרים לנו. אנחנו יוצאים למלחמה בצבא הגנה לישראל כי זאת מצווה של התורה. זאת מצווה גדולה מאוד. דיברתי על זה בעבר, בשיעורים קודמים. במובנים מסוימים זאת המצווה הכי גדולה שיש לנו. למה? כי תמיד ידוע שיש שלוש עבירות חמורות מאוד. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. למה הן חמורות? כי הדין שלהם הוא יהרג ואל יעבור. מה זה יהרג ואל יעבור? אם בא אליך אדם ואומר, תעבוד עבודה זרה, אתה אומר, לא, לא מוכן, אפילו אם תהרוג אותי. זה נכון. אבל אם אתה יכול לברוח, כדאי לברוח. Okay? אין עניין דווקא ללכת להיאבק. במצוות מלחמה על פי התורה, אתה הולך גם אם אתה יודע שאתה דווקא הולך להיאבק. זאת מצווה חיובית להיכנס למצב של פיקוח נפש, ולפעמים אפילו יותר מזה, יכול להיות מצב של משימת התאבדות, חס וחלילה, אבל אין דרך אחרת להציל את הקרב ולהציל את, את כל החיילים האחרים. וזאת מצווה חיובית. כך שהמצווה הזאת אפילו חמורה יותר מאשר עבודה זרה. אבל זאת מצווה. וזאת מצווה כי עם ישראל בהנהגה המוסכמת שלה מחליט לצאת למלחמה. וזה נוגע גם ליחס של כבוד שאנחנו נוהגים בממשלה. גם באנשי המלחמה באופן פרטי. יכול להיות שיהיה בן אדם שעומד בראש הממשלה או בשר בממשלה, שהוא באופן אישי אדם שאנחנו מאוד לא מרוצים ממנו. יכול להיות שגם מהדעות אנחנו מאוד לא מרוצים ממנו. אבל אנחנו צריכים להתייחס אליו בכבוד בתור מנהיג של עם ישראל. בכבוד זה לא אומר שתמיד צריך לקבל את מה שהוא אומר. אפשר להתווכח איתו, אבל מתווכחים בכבוד. אפשר להתנגד אליו, לעשות הפגנה נגדו, אבל מדברים עליו בכבוד. זה דבר שרבנו רב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, לימד אותנו כמה פעמים. היה אפילו מצב שעל אחד מראשי הממשלה הוא התבטא מאוד מאוד בחריפות, היה מאוד נגדו, ואז בא אליו אחד התלמידים ואמר הרב, אני עכשיו הולך להיפגש עם ראש הממשלה הזה. איך אני צריך להתייחס אליו? אמר רבנו רב צבי יהודה, איך אתה צריך להתייחס אליו? מה? הוא ראש ממשלה בישראל. מה זה איך אתה צריך להתייחס אליו? ודאי שאתה צריך להתייחס אליו בכל הכבוד. שוב, זה לא אומר לקבל את הדברים שלו. אפשר לסגור את הדלת. זה אומר שצריך להתווכח איתו בכבוד. זה אומר שצריך לכבד אותו ברבים. זה יחס של כבוד. כן. נכון, פרעו היה רשע גמור, ומשה רבנו אפילו מדבר אליו, כותב רשי, בכבוד. משה רבנו אומר לפרעו שיהיה פרעו מגרש אותו, משה רבנו אומר, כן, אתה עכשיו מגרש אותי, אבל מה יקרה? ירדו כל עבדיך אלה אליי והשתחוו לי למור עצי אתה וכל העם. אומר שם רשי, זה לא העבדים שבאמת, משה רבנו ידע, זה לא העבדים של פרעו שיבוא, זה פרעו בעצמו. אבל לא אומרים למלך דבר כזה, זה לא מכובד. פרו, כן, הולכים להרוג את פרו. הולכים, כן, פרו חטף מכות, זה, הקדוש ברוך הוא מתעלל בו בכוונה כדי להראות את מי שיש ריבון העולם. ועדיין מתייחסים אליו בכבוד. זה כמובן אומנות מיוחדת, צריך לדעת איך עושים דבר כזה. אבל זה חשוב מאוד. וכשמדובר במנהיג שלנו, אז ודאי שאנחנו רוצים להתייחס אליו בכבוד. גם אם אנחנו מתנגדים אליו. ולא רק אם מתנגדים אליו באיזשהו עניין מסוים, גם אם מתנגדים אליו באופן כללי, וגם אם אנחנו לא מרוצים ממנו ומהנהגות שלו והכל, יכול להיות שצריך להפיל את השלטון שלו. אבל הוא עדיין בשלטון. מתייחסים אליו בכבוד. זה עיקרון שרבנו לימד אותנו הרבה פעמים, הוא היה חוזר, בתקופות שהיו ממשלות שהוא היה מאוד לא מרוצה מהן, הוא היה חוזר פעם אחרי פעם על עוד מאמר חז"ל דומה לזה, שאליהו הנביא רץ לפני מרכבתו של אחאב. לרוץ לפני המרכבה זה היה סימן של כבוד. אליהו הנביא מכבד את אחאב. אחאב הוא רשע. אחאב אין לו חלק לעולם הבא. אומרים חז"ל שאליהו עשה את זה מפני כבוד המלכות. ויש עוד מאמרי חז"ל דומים לזה על מלאכים שונים שצריך להתייחס בכבוד למלכות. אז זה הנושא הראשון. כלומר, אני חוזר ומסכם, כשאנחנו מדברים על שלטון, על ממשלה, על מציאות של שלטון מוסכם לעם ישראל בארץ ישראל בימינו, אז קודם כל, על פי הפסק של מרן הרב קוק זצ"ל, יש לשלטון הזה סמכות מלכותית, לא שראש הממשלה קוראים לו מלך, הוא לא מלך, זה הצד האישי. אבל מבחינת הסמכות ההלכתית, יש לו סמכות מלכותית לכל מיני דברים. הדוגמה הבולטת זה מלחמה, ויש עוד סמכויות, נתייחס לזה קצת בהמשך, מהן סמכויות נוספות, וצריך להתייחס אליו בכבוד. אז קודם כל זה הבסיס שלנו. אז אנחנו הולכים להקים שלטון. איך מקימים שלטון? השלטון הזה הוא מאוד משמעותי. השלטון הזה הוא המלכות שלנו, הוא ההנהגה שלנו. איך הולכים להקים את השלטון הזה? שפה אנחנו נכנסים לדבר שהוא מאוד אקטואלי, לא להיום, אבל אני אשמח מאוד אם הוא לא יהיה כל כך אקטואלי גם בעתיד, כי הרבה אנשים לא מבינים את העניין הזה, ואנחנו עלולים להסתבך מאוד. אבל יש שאלה יסודית, מה הן בחירות דמוקרטיות? הרי צריך למנות שלטון. איך ממנים שלטון? פעם היה דבר כזה בחוץ לארץ, הייתה קהילה, טוב, קהילה זה דבר יותר קטן. בכלל בעולם היה אז נהוג שאין דמוקרטיה בהרבה מקומות. אז בקהילה בדרך כלל היו כמה אנשים שהיו האנשים המרכזיים בקהילה, העשירים ביותר, המכובדים ביותר, הם היו מתכנסים, בוחרים הנהגה. היום במפלגות קוראים לזה ועדה מסדרת. כן? לא, אין לזה שם יותר מדי טוב, אבל כך היו עושים. טוב, כולם קיבלו את זה, כולם הסכימו לזה, מה, ילכו ויתווכחו עם האנשים המרכזיים בקהילה, ככה זה. אז קודם כל, מאז, התפתחו בעולם מושגים של דמוקרטיה, אנשים לא מסכימים. אנשים רוצים להשתתף, אנשים אומרים, תתחשבו בנו. הדרך הבסיסית המקובלת בהרבה מאוד מדינות בעולם היום להתחשבות, זה שכל אחד בא ומצביע. כל אזרח יש לו קול. כל אזרח יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה, מעמידים מישהו, מצביעים. כך וכך קולות לזה, כך וקולות לזה, מי שיש לו את רוב הקולות, נבחר. זאת דמוקרטיה. עכשיו, דבר ראשון שצריך לדעת, זה שיש בהחלט יסוד הלכתי. שצריך לקבל את הסכמת העם למנהיגות. לכן אמרתי קודם שגם בקהילות ישראל, שהייתה קבוצה קטנה נבחרת, שהייתה בוחרת את ההנהגה, אבל זה היה צריך להיות בהסכמה של הקהילה. גם מלך צריך להיות בהסכמה. יש על זה מקורות על גבי מקורות, שאם יש מצב כזה של מלך, שרוב העם נגדו, יש לנו בעיה, אין לו סמכות של מלך. וזה, היו מקרים כאלה בעם ישראל, הרי במקביל למלכות בית דוד, הייתה גם את המלכות של עשרת השבטים, שקראו לזה יהודה, שמלכות בית דוד מלכה שם, וישראל, שמלכו שם מלכים אחרים, בהתחלה ירובעם בן נבט, ואחר כך עלו מלכים אחרים. והראשונים מדברים על זה שהשאלה אם מישהו הוא מלך או לא מלך מבחינה הלכתית תלויה גם בהסכמה של העם. לא רק, ואז לא היו בחירות דמוקרטיות. אבל אם העם לא מסכים הוא לא מלך. אז קודם כל העניין הזה של הסכמה כללית זה יסוד הלכתי. אבל אז כפי שאמרתי לא היו עושים בחירות. אנחנו באים לעשות בחירות. להצביע. כי היום אין דרך אחרת מקובלת. אז קודם כל, אם זה משהו מוסכם, כפי שאמרנו בהתחלה, זה מוסכם. אבל בתוך הבחירות עצמן, יש שאלה איך עושים. וזה מה שאמרתי, זה נושא אקטואלי, שאני דווקא מקווה שלא יעלה. אני אסביר לכם למה אני מתכווה. יש שאלה שקוראים לה, בחירות ישירות או יחסיות? בחירות אזוריות או יחסיות. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. יש היום מדינה גדולה, ידועה, שקוראים לה ארצות הברית של אמריקה. מה עושים שם בבחירות? רוצים לבחור שם מושל של מדינה, אני לא מדבר על הנשיאות שם, שם זה קצת יותר מסובך, אבל רוצים לבחור מושל של מדינה. נניח יש שני מועמדים, כל אחד הולך לקלפי ומצביע, מי שמקבל את רוב הקולות, הוא מנצח. לא כך בוחרים ראש ממשלה במדינת ישראל. במדינת ישראל, ראש ממשלה לא נבחר בבחירות ישירות, הוא נבחר אחרי שאנחנו בוחרים למפלגות. אבל יש עוד דבר, יש עוד שלב. באמריקה גם שבוחרים את בית הנבחרים, את הנציגים, זה גם לא הולך באותה שיטה. כל המדינה מחולקת לאזורים. בכל אזור יש תחרות מי יהיה הנציג של האזור. יש הרבה פעמים שני מועמדים, לפעמים יותר. מי שמקבל הכי הרבה קולות מנצח. אז כל אזור, מי שמנצח הולך לבית הנבחרים. יש אזורים גדולים, יש אזורים קטנים, יש בית שני בתי נבחרים שם. סנאט וקונגרס. בסנאט כל מדינה מצביעה, כל המדינה כולה, מי שמנצח נבחר, ובבית הנבחרים יש אזורים יותר קטנים. זה נקרא בחירות אזוריות. מה קורה במדינת ישראל? אין אזורים. כל המדינה כולה בוחרת בבת אחת, כל מדינת ישראל, ומחלקים לפי אחוזים. כלומר, אם אחוז כזה וכזה מצביעים, נניח, לליכוד, כן, המפלגה הגדולה היום, אז הליכוד מקבל כך וכך אחוזים מ-120 חברי כנסת. פחות או יותר, לא משנה הפרטים הקטנים. מפלגה אחרת קטנה תקבל רק 2%, אז היא תקבל 2 נציגים בכנסת. כן? כך זה הולך, נכון? יש אנשים שבאים ואומרים, בואו נעשה כמו באמריקה. חושבים שכל מה שיש באמריקה הוא יותר טוב. אומרים, לא, זה שיש פה המון מפלגות קטנות, זה מפריע. השלטון לא יציב, צריך להיכנס הסכמים קואליציוניים. אם יהיה רוב ברור לאחת המפלגות הגדולות, אז הם ישלטו. הכל יהיה טוב. לא יודע אם הכל יהיה טוב. אבל קודם כל, מה אומרת על זה התורה? זה דבר מאוד מעניין, שלא ידוע. יש גם על זה תשובה הלכתית של מרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה. למה? כי בתקופתו הייתה מדינה באירופה שנתנו ליהודים במדינה הזדמנות להקים הנהגה, כמובן זה לא היה מדינה עצמאית, אבל הנהגה לקהילה היהודית באותה מדינה, ורצו לעשות בחירות בין היהודים להנהגה של הקהילה היהודית. ומישהו הציע שהבחירות תהיינה דווקא בחירות יחסיות, וכתבו לרב קוק בירושלים, אז רב הראשי בירושלים, תפקיד מאוד חשוב בכל העולם, רב ראשי של ארץ ישראל, ואמרו לו, מה פתאום, אנחנו לא רוצים בחירות יחסיות, זה בניגוד לתורה. אז יש תשובה של הרב קוק, שהוא אומר שדווקא בחירות יחסיות, כמו שאנחנו עושים היום במדינת ישראל, ולא כמו שעושים באמריקה, זה הדרך הנכונה על פי התורה. למה זה ככה? וזה דבר שמאוד חשוב להבין, כי יש פה עיקרון, לא רק עניין של שיטת הבחירות, שזה מאוד מאוד משמעותי במדינת ישראל, אלא יש פה עיקרון מאוד חשוב. זה נמצא בספר, עוד ספר שאלות ותשובות של מרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בשם אורח משפט, בהלכות דיינים סימן ב', עמוד קוף צדיתת והלאה, יש פה עיקרון. מה אומר הרב קוק זצ"ל? אומר הרב, תראו, מה פירוש הדבר במילים שלנו שיש דמוקרטיה? או במילים של הרב, מה פירוש הדבר שיש קהילה שעושים את הכל ביחד? הרי בכל קהילה יש קבוצות אנשים שיש להם דעות שונות, אינטרסים שונים. יש להם, כל אחד יש לו את הכיוון שלו. נניח במושגים שלנו שיבואו כל חברי הסתדרות העובדים, יש להם אינטרסים, כן, הם רוצים זכויות לעובדים וזה, ויגידו אנחנו לא מרוצים ממה שקורה במדינת ישראל, אנחנו לא משתתפים בבחירות. טוב, יכול להיות שזה, אני לא יודע כמה אנשים יש היום בהסתדרות העובדים, אבל פעם זה היה רוב מוחלט של מדינת ישראל. נניח שזה לא רוב, נניח שזה 30%. מה, 30% יגידו שהם לא משתתפים? מה השלטון שווה? ואם זה לא קבוצה אחת של 30%, זה קבוצה אחת של 10%, ועוד קבוצה של 10%, ועוד קבוצה של 10%, ועוד קבוצה של 5%, ועוד קבוצה של 5%, והגענו ל-40%. אומר הרב קוק, אם יקרה דבר כזה, הכל מתפרק. אין הנהגה. זאת אומרת, ההנהגה מבוססת על זה שלכל קבוצת מיעוט יש נציגות. אין קבוצה שלא מיוצגת. כל הקבוצות מיוצגות. כשאתם באים לדון, במציאות שלנו, באים לדון בכנסת בחוק, כל הקבוצות במדינה יודעות שיש להם, לפחות כל קבוצה מעבר לגודל מסוים, אנחנו לא מדברים על 5 איש. כל קבוצה יודעת שיש לה שם נציג שהוא מייצג את הדעה שלה, והוא יכול, יש לו זכות דיבור, ויש לו זכות הצבעה, נכון, יכול להיות שהוא מיעוט. אבל יתייחסו אליו, ישמעו אותו, והרבה פעמים גם יתחשבו בו, כי הרי צריך את זה וצריך את זה, כמו שאמרנו, צריך ליצור קואליציות. מה זה קואליציה? קואליציה פירוש הדבר שמתחשבים גם במיעוט. אחרת מה קורה? נניח שיש לנו רוב. מה קורה באמריקה? תארו לעצמכם שבאמריקה יש מדינה, ויש שני מועמדים לנציגות של המדינה הזאת. זה מה שקורה. ואחד מקבל 60%, ואחד מקבל 40% מהקולות. אז זה שקיבל 60%, הוא מנצח. הוא הלך לבית הנבחרים. זאת אומרת שלמשך כך וכך שנים, אם זה 4 שנים, אם זה מה שיהיה, ל-40% מאוכלוסייה אין נציג. אין קול. למעשה, הם משתיקים אותם. יכולים, ה-60% יכולים לעשות מה שהם רוצים. אומר הרב קוק זצ"ל, זה לא דרך התורה. לא כך פועלים. זה מה שרוצים. כמובן, זה יותר קל. מי שקיבל את ה-60%, הוא אומר, הנה, ניצחתי, הכל בידיים שלי. רבותיי, התורה לא אומרת לעשות ככה. גם אם אנחנו, כן, נניח, אני ראש ממשלה. יופי. אני אומר הכל טוב, אני על פי התורה, אני יודע מה נכון, אני לא חושב שאני יודע כל מה שנכון, אבל לא יתואר שהכל טוב ויפה, האם מותר לי להתעלם אפילו מ-20% מהמדינה ולהגיד, חבר'ה, אתם לא הצבעתם עבורי, אתם מיעוט, אתם בניגוד לתורה, לא אכפת לי, אני, איך קוראים לזה פעם? אני שם פס עליכם. אסור לי לעשות את זה. טוב, לפעמים יש החלטות חשובות שצריך להחליט, ואני לא יכול לרצות את כולם. אבל אני צריך בכל הזמנים, בכל העבודה, בכל מערכת ההנהגה, לנסות כמה שאפשר לשתף יותר ויותר אנשים, ולקחת בחשבון באיזשהו אופן שאפשר גם את הרצון של המיעוט. גם את הרצון של מי שלא הצליח בבחירות. צריך להקשיב להם, צריך לשתף אותם, צריך לעבוד יחד איתם. זה הרבה יותר קשה. הרבה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קל, כן, כמו שאמרנו, כמו באמריקה, נבחר עכשיו באמריקה נשיא חדש, 4 שנים, יש לו את המפתחות, סע. טוב, גם באמריקה זה לא כל כך פשוט. יש לו שם מצב עכשיו שבית הנבחרים דווקא בדיוק נגדו, אז הוא צריך, מה הוא צריך לעשות? צריך כל הזמן להיות איתם במסע ומתן, חבר'ה בוא נעשה פשרה, נעשה קצת כמו שאתם רוצים, קצת כמו שאני רוצה. גם שם זה לא תמיד הולך. אבל זה הרבה יותר ככה אצלנו. הרבה יותר קשה, נכון? הרבה יותר קשה לעשות קואליציה. אתה צריך להכניס לקואליציה גם מפלגה כזאת, וגם מפלגה כזאת, וגם מפלגה כזאת. יש ראשי ממשלה שמכריזים בעבר, שהיו במדינת ישראל, שבאו והכריזו מראש, אני רוצה קואליציה עם כמה שיותר מפלגות. מה, אתה מחפש צרות? טוב, קודם כל, אם יש הרבה מפלגות, אז הוא יכול ללכת לכיוון הזה, או יש לו יותר מקום גמישות. אבל יש בזה גם עיקרון אמיתי, לא פוליטי. אני רוצה שהממשלה שלנו תקבל הכרעות בשיתוף כמה שיותר חלקים של עם ישראל. כמובן שזה יותר קשה, אבל זה יותר אמיתי. זה יותר מייצג. זה יותר נכון. זאת הצורה היותר נכונה להנהיג עם, להנהיג מדינה. וזה מה שאומר הרב קוק זכר צדיק לברכה. הוא אומר להלכה שהדרך הנכונה היא בחירות יחסיות. אל תגידו כמו בחירות אזוריות, הכל או לא כלום. מי שניצח לוקח את כל הקופה. בבחירות יחסיות, כל אחד מקבל נציגות לפי היחס. זה הדבר האמיתי. אומר הרב קוק, זה על פי דין תורה ככה. הוא מביא לזה הוכחות על גבי הוכחות כדרכו בענייני הלכה מכל מיני מקורות בחזל. ככה זה בחזל, ככה זה בהלכה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה אומר לנו משהו לא רק על הטכניקה של הבחירות. אנחנו הרי, אמרתי, זה עניין אקטואלי. מתווכחים, אומרים, צריך לשנות את שיטת הבחירות. טוב, כבר פעם ניסו לשנות, וזה לא עזר, זה רק יצא יותר, כן, רצו לשנות את שיטת הבחירות, עשו, לא יודע אם אתם זוכרים, עשו בחירות ישירות לראש הממשלה. אמרו, אז ראש הממשלה יהיה לו יותר סמכות, יותר כוח, והעסק יתנהל יותר חלק. קרה בדיוק הפוך. המפלגות דווקא גדלו על חשבון המפלגה של ראש הממשלה, המפלגות הקטנות עלו דווקא אז, בפעמים שניסו את זה, ואנשים מאוד התחרטו, ואז החליפו את החוק חזרה. אז כל הסיפורים האלה שצריך לעשות חוק חדש, ושיטת בחירות חדשה, יש בזה הרבה דמגוגיה, הרבה מאוד אי-הבנה, הרבה מאוד התרגשות לא צודקת. אבל היסוד הוא, שמבחינת שיטת הבחירות, השיטה הנוכחית היא הנכונה מבחינת תורנית. ולמה זה כך? כי נחזור ליסוד שאנחנו אומרים. בחירות דמוקרטיות פירוש הדבר שיש לנו פה מכשיר שמייצג את כל חלקי העם. כל חלק, כל קבוצה גדולה בעם, יש אנשים עם מספיק שותפות, מספיק אינטרסים, לא משנה, כלכליים, פוליטיים, מדיניות חוץ, מדיניות פנים, שהם בוחרים במפלגה שמייצגת אותם, לפי החלק שלהם בציבור, האחוז שלהם בציבור, הם מקבלים נציגים בכנסת. והשיטה היא דווקא טובה, כי לא רק שאם עושים, מכניסים אותם לקואליציה, אז לפי הכוח שלהם הם מקבלים זכות הצבעה ושרים ומתחשבים בהסכם הקואליציוני, אלא הכללים בכנסת אומרים, גם אם הם באופוזיציה, אבל יש להם זמן לדבר, קבוע בחוק, ויש להם נציגויות של תפקידים. למשל, להיות בראש ועדה. אדם שהוא בראש ועדה יכול לעשות כל מיני דברים, יכול להביא לביצוע של כל מיני חוקים, וגם כל אחד יכול להציע חוקים, כל אחד בכנסת. אז יש נציגות לכל חלק רציני באוכלוסייה. אז זה מה שהצלחנו לעשות לפי הדמוקרטיה. זה דבר מאוד מתאים מבחינה תורנית. ודאי שהיה נפלא וטוב, אילו היה מצב שהיה לנו מלך צדיק מבית דוד, והנביא היה בא ואומר, אתה המלך בדבר השם, וכל עם ישראל היה מקבל אותו. זה לא חלק כל כך, גם אצל דוד המלך היו בעיות, אבל זה היה נפלא. אז היה לנו מנהיג גדול. אבל כל עוד שלא הגענו למצב כזה, הדרך הנכונה על פי התורה לכתחילה, זה מה שאנחנו עושים. כן, מה אתה רוצה לשאול? אתה שואל שאלה שאני רק יכול להחזיר אותך לחומה ש... אתה שואל אם הבחירות האלה לא באו מהגויים. אני מחזיר אותך לחומה שעברתי. שיש לך פה, תפתח את התשובה של הרב קוק זצ"ל, ואתה תראה שהדברים האלה מתנהלים כך על פי התורה. ודאי ששוב, מצב אידיאלי זה שלא צריך בחירות כי יש מלך. ודאי, אז איך עם בוחר מנהיג? למה אתה מבין שהמנהיגות היא דווקא בן אדם אחד? זה לא ככה, לא, עד הרבה. בדרך כלל המנהיגות היא לא בן אדם אחד, כי כשיש לך בן אדם אחד, יש חשש שהוא יתאה, או חס וחלילה הוא יעשה משהו בכוונה לא בסדר. כשיש, שוב, מלך זה מצב אידיאלי. מלך לכתחילה בכלל מתמנה על פי נביא, ומלך, שוב, מאז דוד המלך, המלך אמור להיות הצאצא של דוד המלך, זה מציאות אחרת לגמרי. זה מציאות של בן אדם צדיק, כישרוני, שהוא בכלל ברמה גבוהה, וגם ככה יש עליו מגבלות. המלך לא שמותר לו לעשות כל דבר שהוא רוצה. אנחנו נתייחס לזה עוד מעט. אבל זה מה שאתה אומר, שצריך להיות דווקא מנהיג אחד, זה לא נכון. כשמנהיגים את הקהילות בעם ישראל, לא היה מדובר שיש דווקא בן אדם אחד שעומד בראש. הרב קוק לדוגמה מביא כאן, הוא מביא כאן הרבה דוגמאות מחזל. הוא אומר, כשרצו בזמן משה רבנו ויהושע, רצו לחלק את ארץ ישראל. עכשיו הקדוש ברוך הוא ציווה לחלק את ארץ ישראל. והיה אז נבואה ורוח הקודש והכל. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, תביאו נציגים מכל שבט. כל הנציגים ישבו ביחד, ונשיא אחד ממתה, כל שבט יש לו נציג, הנשיא שלו, כל השבטים יושבים ביחד. למה צריך שכל השבטים ישבו? אומר רב, מזה אנחנו לומדים, שצריך באמת נציגים שעושים דבר משותף. צריך נציגים מכל חלק של העם. אז ישבו 12. לא אחד. 12 שבטים, 12 נשיאים. הנשיא של השבט לא נבחר בבחירות. אין לנו שם, לא כתוב שם בבחירות. אבל תסתכל בתיאור, בתיאורים, בספר יהושע, עם המפרשים. זה למעשה, זה פסוק בתורה, נשיא אחד שבחלוקת הארץ יש נשיא אחד. כתוב, זה פסוק בתורה. כן, אז לא מתואר שם מפגש. ובזמן שהיה, בזמן בית שני, היו תקופות שמי שהנהיג את עם ישראל היה סנהדרין. סנהדרין זה אדם אחד? זה 70 איש? אז צריך לשנות קצת את המושגים. בסדר? מובן? אז אנחנו רגילים למושג של מלך, כי זה באמת המושג האידיאלי. הלוואי, בעזרת השם, שנזכה לחזרת מלכות בית דוד. זה דבר נפלא. אבל לא תמיד נמצאים במצב האידיאלי. עכשיו, יש עוד נקודה אחת שאני רוצה להשלים אותה פה. כלומר שהגענו לזה שכל העניין הזה של בחירות הוא עניין באמת אמיתי וחשוב ולכתחילה במצב שלנו על פי התורה, מה אמור השלטון הזה לעשות? היה דבר אחד שדיברנו קודם, יש עניינים עקרוניים, צריך לצאת למלחמה, נכון? זה עניין עקרוני. אבל גם לצאת למלחמה, שימו לב, מה פירוש עניין עקרוני? כשאני אמרתי שאנחנו יוצאים למלחמת מצווה, ההלכות של מלחמת מצווה כתובות בתורה. זה הלכה. הממשלה מחליטה מה הלכה? לא. הממשלה מחליטה שעל פי מציאות מסוימת, עכשיו צריך ללכת ולתקוף בעזה, בלבנון, באיפה שיהיה. למה? כי יש לה מומחים, ויש לה סמכות, ויש לה... צריך להחליט. היא לא מחליטה מה ההלכה. הדבר הזה נוגע באופן עקרוני לסמכויות של מלך. גם כשיש מלך בעם ישראל, מלך מבית דוד, מלך אידיאלי, התפקיד שלו הוא לא לפסוק הלכות. בשביל זה יש סנהדרין. אז מה התפקיד של המלך? לא, התפקיד של המלך הוא להנהיג. לדוגמה, להחליט לצאת למלחמה, להחליט כל מיני החלטות מעשיות. האם יש למלך סמכות לחוקק חוקים? תשובה היא כן. אבל איזה חוקים? הרי המלך חייב בתורה. בתורה יש כל מיני חוקים. אבל יש חוקים שהם סמכות של מלך. מה זאת אומרת? דוגמה. תארו לעצמכם שחס וחלילה, דבר שקורה היום, אבל נניח שזה יקרה בזמן של מלך, מגלים שיש בארץ ישראל שודד בנקים. יש איזה בחור כישוני שמצא לעצמו דרך להרוויח כסף, הוא מצא נשק, יש לו נשק, והוא הולך ושודד בנקים. טוב. תופסים אותו. ויש עוד שודד בנקים. תופסים גם אותו. פתאום מתברר, יש לנו מכה של שודדי בנקים. באים למלך ואומרים לו, אדוני המלך, שמע, צריך להניש את השודדים האלה שתפסנו אותם. כי אם לא נעניש אותם, אז אנשים יגידו, גם אנחנו רוצים לשדוד בנק. מה העונש של שודד בנק על פי התורה? שודד בנק על פי התורה נקרא גזלן. העונש של הגזלן שמפורש בתורה, והשיב את הגזלה אשר גזל. יפה מאוד, שדדתי בנק. אם לא תפסו אותי, יש לי כסף. אם תפסו אותי, אני אחזיר את הכסף. גמרנו. זה יגרום לכך שלא יהיו שודדי בנקים, זה חס וחלילה לא לגרום לכך שכן יהיו שודדי בנקים. בסדר, התורה לא מיועדת לגרום לכך שלא יהיו שודדי בנקים. התורה מיועדת לאנשים צדיקים, טובים, שמישהו מעד חטא. אם יש מכה של שודדי בנקים, בא המלך ואומר, פעם הבאה שאנחנו תופסים שודד בנק, הוא חוטף מכות, או שמים אותו בכלא, או עושים לו מה שהמלך קובע. ואז אנשים יפחדו. זה מותר למלך לעשות. אגב, גם הסנהדרין, בזמן שלא היה מלך, הסנהדרין גם היה קובע דברים כאלה. כתוב על גדולי החכמים בסנהדרין, שלפעמים הם היו מענישים אנשים, לא לפי מה שכתוב בתורה, אלא בגלל שהם ראו שהם לא יענישו אותם, חס וחלילה הציבור עלול להמשיך ולחתור, אז נתנו להם עונש כבד. איך קוראים לזה? למען יראו ויראו. עונש הרתעתי. הדבר הזה הוא קשור לסמכויות השלטון. לא קובעים דבר בניגוד לתורה ואומרים, לא, תעזוב, התורה היא מיושנת, חס וחלילה. התורה היא אקטואלית, גם היום אנחנו צריכים לדון על פי התורה. כל מי שיש לו בעיה בדיני ממונות צריך ללכת לבית דין ולדון על פי התורה. אבל מותר לעם ישראל לבוא ולקבוע כל מיני תקנות לתועלת הציבור. אפשר לקבוע ששודד בנקים יכניסו אותו לכלא. טוב, איך קובעים את זה היום? בכנסת. אפשר לקבוע דבר, לדוגמה, בתחום אחר לגמרי. אפשר לקבוע שיש תקנות בענייני כספים. פעם הייתה בעיה, לפני קום המדינה עוד, שלא היו מספיק דירות בארץ ישראל. גם היום יכול להיות שיש בעיה דומה. היום משתמשים באמצעים אחרים. אז הייתה בעיה, בן אדם לא היה לו מספיק כסף לקנות דירה. מה עשו? עשו דבר שנקרא דמי מפתח. אדם משלם סכום קטן, אחר כך הוא משלם סחירות, אבל הסחירות נהיית, כלומר, סכום קטן, סכום גדול ראשוני, אבל לא סכום של מחיר דירה, ובזכות זה אי אפשר להעלות לו את השכר דירה. זה טוב, דבר כזה, איך קובעים דבר כזה? חוק. מה? דיור מוגן. כל מיני דברים כאלה. זה חוקים שקובעים בכנסת. זו סמכות של השלטון, וזאת סמכות חיובית. כי צריך להיות, כמו שאומרים היום, עם אצבע על הדופק, לראות מה צריך לתקן. פעם צריך חוק כזה לעזור לעניים, פעם צריך להגיד, טוב, צריך להביא עוד עשירים לארץ ישראל. פעם צריך חוק לפה, פעם צריך חוק לפה. הדברים האלה הם דברים אמיתיים, גם על פי התורה. נכון, זה לא מה שכתוב בתורה. אבל גם לפי התורה צריך מישהו שיגיד, היום צריך כך וכך. דין תורה הוא דין קבוע, ועכשיו צריך עוד משהו זמני. זה דבר שהוא נכון ואמיתי על פי התורה. וכך אומר רבנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, בדיוק אנחנו בפרשת בשלח, הוא אמר את זה בשיחה לפרשת בשלח, בוודאי פסקי הלכה, הוא אומר, אינם שייכים לכנסת ולראש הממשלה. אבל לגבי דברים ממוניים וזמניים שאינם נצחיים, אם הציבור מסכים ורואה צורך בכך, אפשרי הדבר. קבלה זו אינה לעולם ועד, אלא בתור הוראת שעה. כן, עכשיו יש חוק כזה, יראו שהמצב ישתנה, ישנו את החוק. זה לא דין של תורה. אבל מותר לעשות הסכמים כאלה, מותר לעשות חוקים כאלה, זה מותר לכנסת לקבוע. עכשיו, אבל הרב צבי יהודה מדגיש פה דבר פשוט. כמובן שלפי זה הכנסת לא יכולה ללכת נגד התורה. מה זה נגד התורה? נגד התורה לקבוע ששודד בנק ייכנס לכלא, זה לא נגד התורה. זה תוספת זמנית. עכשיו אנחנו צריכים את הדבר הזה. לבוא ולהגיד חס וחלילה שיחללו שבת, זה נגד התורה. לכנסת אין סמכות לדבר כזה. לבוא ולהגיד שיתחתנו שלא על פי התורה, יתחתנו יהודים שלא על פי התורה, זה בניגוד לתורה. כלומר, אנחנו צריכים להבין, אנחנו בוחרים בכנסת, ואנחנו מכבדים את הכנסת, ואנחנו מעוניינים בכנסת. זאת נציגות שלנו. והכנסת כמובן בוחרת את הממשלה, והממשלה מציעה חוקים ומאשרת חוקים. כל הדברים האלה הם דברים טובים וחיוביים וחשובים. אמיתיים על פי התורה. זה לא נוגע למצב שחס וחלילה יבוא ויגידו דבר שהוא לגמרי בניגוד לתורה. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מספר, פעם הוא ישב יחד עם קבוצת אנשים מאוד מעניינת. הקימו אז ליגה נגד כפייה דתית. אז הרב צבי יהודה אמר, גם אני נגד כפייה דתית. בואו נשב ביחד, הוא עזר להם. אנחנו נקים ביחד את הליגה נגד כפייה דתית. למה? הוא אמר, לא צריך לכפות דברים. אנחנו לא כופים דברים. כל אחד צריך לקיים תורה ומצוות, זה מצוין. זה לא אומר שאין חוקים שצריך לשמוע שבת. זה לא, זה הסכמה כללית. יש הסכמה כללית שצריך לשמוע שבת. כך עושים בחוק. אתם רוצים חוק כזה, אנחנו רוצים חוק כזה, מצביעים. אז ישב שם בן אדם שהוא היה אנטי דתי. באמת בסוף, הרב צבי יהודה זצ"ל פרש מהליגה הזאת, כי הוא אמר, תראו, אני רוצה ליגה נגד כפייה דתית. אבל אתם רוצים ליגה שהיא תהיה בעד כפייה אנטי דתית. לזה אני לא מוכן. יש שני דברים שונים כמובן. יש ליגה נגד כפייה דתית שלא יכפו את הדת, ויש ליגה שאומרת, אנחנו רוצים לכפות שלא ישמעו את הדת. רוצים שיהיו אוטובוסים בשבת, זה כפייה נגד הדת. מובן. אבל כשרב צבי יהודה ישב עם האנשים האלו, סיפר שקם אחד מהם, שהוא דווקא נולד למשפחה דתית, והוא הפך את אורו ואת כיוונו, והוא אמר, אתם לא מאמינים בסמכות של הכנסת. מה, אנחנו לא מאמינים, דווקא אנחנו לא מאמינים בסמכות של הכנסת, כן? אנחנו אומרים, הנה יש סמכות, ואנחנו מכבדים את הכנסת. הוא אומר, לא, אבל אתם, אם הכנסת תלך נגד התורה, אתם לא תקבלו אותה. אז הרב צבי יהודה אמר, אני אשאל אותך שאלה. מלו יתואר שיהיה מצב כזה בכנסת, שיקום מישהו ויציע הצעה, בואו נפרק את מדינת ישראל. הציונות פשטה את הרגל, זה טעות. אנחנו כולנו צריכים לקום, לחזור לחוץ לארץ, איפה שבאנו. בואו נפרק את מדינת ישראל. ויהיה רוב לזה בכנסת. מה אתה אומר? אמר לו אותו יהודי, חס וחלילה, מה זה לפרק את מדינת ישראל? לכנסת אין סמכות לפרק את המדינה. יש לה סמכות להחליט על חוקים בתוך המדינה. אין לה סמכות לפרק. אין דבר כזה. אין, הוא היה יהודי ציוני, היה מאוד אכפת לו. אז אמר רב ציודה, תקשיב למה שאתה אומר. אתה אומר שאתה מערב, אתה מכבד את הסמכות של הכנסת. אבל אתה אומר שיש דברי יסוד של הכנסת אין סמכות. אין לכנסת סמכות לפרק את המדינה. יש לה סמכות לקבוע איזה חוקים יש בתוך המדינה. אין לכנסת סמכות לבוא ולהגיד, עם ישראל יהיו בלי תורה. יש לה סמכות לקבוע חוקים בתוך המסגרת של עם ישראל. יפה מאוד. אז יש לנו מגבלה מסוימת. נכון, ודאי שיש מגבלה, לא כל אחד יש מגבלה. גם באמריקה, אם בית הנבחרים יחליטו לפרק את המדינה, לא יסכימו. יזרקו את הנבחרים האלה ויבחרו נבחרים אחרים. אין. לבית נבחרים אין סמכות לפרק מדינה. ודאי לא לעם ישראל בארץ ישראל, שכל עם ישראל בעולם שואף לחזרה לארץ ישראל במשך 2,000 שנה. אם גם במקרה יתאספו פה אנשים בקבוצה כזאת שהרוב יהיה בעד לפרק, לא שייך, אין להם סמכות כזאת. לכן אנחנו מצד אחד מכירים מאוד בחשיבות של הדמוקרטיה, בסמכות של המוסדות הדמוקרטיים. אבל גם המוסדות הדמוקרטיים, וזה מושג אגב בדמוקרטיה, צריכים להכיר את המגבלות שלהם. דמוקרטיה אין פירוש הדבר שאחרי שבחרו בך, אתה יכול לעשות כל דבר בעולם. אפילו מלך אצלנו, בעם ישראל, על פי התורה, מלך מוגבל. הוא צריך ללכת על פי התורה. יש לו סמכויות מאוד גדולות. אבל במסגרת של התורה. גם בדמוקרטיה צריך להבין, יש לפעמים אנשים שאומרים דמוקרטיה, דמוקרטיה. והם לא באמת למדו את הכללים של הדמוקרטיה. יש ואגב צורות שונות של דמוקרטיה. כל מיני סגנונות שונים. רשויות כאלה, רשויות כאלה, לא ניכנס לזה, זה לא מסגרת של שיעור באזרחות, רק רציתי פה לתת את היסודות של היחס לדמוקרטיה על פי התורה, שאנחנו נבין שמה שאנחנו עושים היום בבחירות דמוקרטיות, זה דבר טוב וראוי ונכון על פי התורה, יש פה עניין אמיתי מאוד, כמובן שכמו להרבה עניינים אמיתיים, יש לזה מגבלות מסוימות, צריך, כן, צריך להיזהר, צריך לדעת איפה כן המגבלות. לא, זה לא אומר שיבוא בן אדם ויגיד, אני לא משלם מיסים. למה? זה בניגוד לתורה. זה, צריך כאן תלמידי חכמים גדולים מאוד להחליט על דברים כאלה. כן, לא, ודאי שצריך לשלם מיסים. זה דבר חשוב מאוד ואמיתי מאוד גם כן. אבל רק להבין את המהות, את היסודות, ראינו שלושה יסודות בסיסיים, של הנושא של דמוקרטיה על פי התורה, יש עוד הרבה מה לדבר על זה, אבל במסגרת של השיעור של היום, אני חושב שראינו את הדברים היסודיים ביותר בנושא. כן, מה רצית לשאול?
מה היחס נכון לחוקים הדמוקרטיים שהממשלה קובעת נגד התורה, כמו
נגמר למעשה, לא, באופן כללי אין במדינת ישראל חוקים נגד התורה. זה דבר שברוך השם, מה השאלה הייתה תיאורטית, ובאופן כללי אין במדינת ישראל חוקים שהם נגד התורה. אם יש מקרה מסוים מפורט שיוצא לך התנגשות, לפעמים לא מתכוונים להתנגשות, זה צריך לשאול תלמיד חכם שיודע לפסוק, יודע את הערך של המדינה ושל החוקים, ומכיר את העניין, ויודע לפסוק לך מה לעשות. זה צריך לשאול. אבל באופן כללי, ברוך השם זכינו, כל השאלה הזאת היא תיאורטית. כל השנים היו מפלגות דתיות ששמרו, אתה לא יודע איזה עבודה גדולה עשו חברי הכנסת הדתיים, מקום המדינה, ובאופן כללי לא עשו חוקים בניגוד לתורה. עכשיו, נכון שיש נקודות מסוימות שהן מורפלות וזה, צריך לברר, בסדר. אז זה בעיה הלכתית נקודתית, מקומית. אבל גם, ברוך השם, שגם מצד האנשים שנקראים חילוניים, הייתה הרבה מאוד התחשבות בעניין הזה. לא אומר שהכל אידיאלי. יש דברים שהיו צריכים לקבוע בצורה אחרת. אבל זה, תבין שאנחנו כבר אחרי 60 שנה של עבודה קשה של, בכל התחומים האלה, ומה עושים כשיש איזושהי בעיה? שואלים הלכה. זה דווקא דבר שנעשה על פי רבנים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. כן. אז בסדר. אז תודה לשאלה, ובזה אנחנו מסיימים. דמוקרטיה, דבר חשוב, אמיתי, הפרטים. לפעמים צריכים בירור. שנזכה באמת לתוצאות טובות מכל הדמוקרטיה שלנו, עד שנגיע למשיח צדקנו ויהיה לנו מלך בעזרת השם.